קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
עסקנו הרבה השנה במחברים של שאלות ותשובות ממאה ה-20. כמעט כולם נולדו באירופה, היו כאלה שהגרו לארץ, היו כאלה שנשארו באירופה באיזשהו מקום, והיו כאלה שהגרו לארצות הברית. למדנו גם כן על כמה גדולים שנולדו בארץ ולמדו בארץ וכו', וכן כתבו את הספרים שלהם בארץ. היום נעסוק בפעם ראשונה ביליד ארצות הברית, שקיבל חינוך בארצות הברית, וזכה לכתוב תשובות שמתקבלות בעולם התורה. הרב יהודה הנקין נולד בארצות הברית ב-1945. למד חינוך מקומי בארצות הברית. מעלה מיוחדת לו ולמשפחתו, שהרב הגאון, רב יוסף אליהו הנקין, היה הסבא שלו. הרב יהודה הצעיר זכה ללמוד ולהתחנך ויצק מים על ידי סבו הגאון. קיבל סמיכה מהסבא, ועלה לארץ, וכאן כיהן כרבה של בית שאן. אחר כך הגיע לירושלים, עסק בתחומים רבניים אחרים, וחיבר כמה וכמה חלקים של ספר שלו, שהוא שו"ת בני בנים. בין התפקידים שהיו לו, הוא אף העביר שיעורים בישיבת הר עציון. יש לו הסכמות רבות וחשובות. בספרים, ובעיקר בחלק ראשון, יש לו הסכמה מרב משה, שכותב עליו שירד לעומק הדינים בבקיאות וחריפות. יש לו מכתבים נלהבים, גם מהרב ולדנברג, בר מחבר צאצא אליעזר, מהרב עובדיה יוסף, מרב אברהם שפירא, רב מרדכי אליהו, שהזכיר עליו שהוא מקיף את הבעיה מכל צדדיה, הראשונים והאחרונים, וחורז לו אניסלי. עדיין הרב הנקין ממשיך לחבר ספרים, גם בלשון הקודש וגם בלועזית. הוא היה נוהג לשלוח מאמרים לרבנים שונים, ואף קיבלתי קונטריסים כאלה, שהוא שלח לאנשים. אולי הוא עדיין עושה את זה היום, בכל אופן אינני מכיר את זה אישית, אבל אני רואה ביחונים ובתאונים שונים, בשנתונים שונים, שהרב הנקין עדיין כותב, ובעיקר מעוניין לעסוק ישמייטה הליבה דהלכתה, לפסוק הלכה. השוט נקרא בני בנים, וכמובן יש בזה רמז גדול לכבוד הסבא שלו, הרב הגאון רב יוסף אליהו הנקין. הרבה מן התשובות, או לכל הפחות כמה מן התשובות, הם נכתבו להרחיב ולתמוך בעניינים שסבו הגדול עסק בהם. למשל, הרב הנקין, הסבא, היה ידוע שהוא התנגד מאוד למנהג בישיבות שאוכלים, או ליתר דיוק, מקדשים ועושים קידוש לפני תקיעת השופר בראש השנה. הרב הנקין היה אומר שיש מצווה דורייתא של תקיעת שופר ואין לאכול לפני התקיעות. הוא כל כך הדגיש את זה, שמסופר עליו שכל רב שהיה מדבר איתו בחודש אלול, היה מזהיר לו, היה אומר לו, לא לאכול לפני התקיעות. אני שמעתי שמועה שאינני יודע אם היא נכונה, אבל גם אם היא איננה נכונה, זה מראה עד כמה שהעניין הזה נגע לליבו, שהרב הנקין שכך דיברו עליו, שבזמן שהוא היה בשלבים האחרונים של חייו, הוא היה ממרמל שאסור לאכול לפני התקיעות. אסור לאכול לפני התקיעות. ורב הנקין הצעיר, שיבדל לחיים טובים, בחלק ראשון של שו"ת בני בנים, סימן י"ד, כתב לאורך שהצדיק את המנהג לאכול לפני התקיעות בעולם הישיבות. הרב הגאון הנקין, הסבא, זכר צדיק לברכה, אמר שאם באמת בני אדם הם חלשים, עדיף לאכול בין תקיעות המיושב לתקיעות המועמד, מאשר לאכול לפני שאתה מקיים את המצווה דאורייתא בכלל. אותו המחבר טען, שאנשים יתביישו לעשות כך, ולא יאכלו, ומתוך כך יבואו לספק סכנת נפשות. הרב יהודה הנקין שאל, איזה עניין של פיקוח נפש? יש ספק פיקוח נפש? האם אנו מתירים לאכול ביום הכיפורים? ביום הכיפורים הרי לא אכלו מבעוד יום, כאן אכלו מבעוד יום, באמת ייתכן? ואם אכן יש מקרה כזה של פיקוח נפש, בוודאי שמותר לו לאכול, אבל זה לא הוראה לכלל. ולכן הרב הנקין הצעיר תומך בדעתו של הסבא, שאומנם היה מחמיר מאוד בענייני בריאות, אבל מעולם לא חשב שלאכול לפני התקיעות בגלל סיבות של בריאות. אומנם הרב יהודה הנקין מביא תשוטים של החתם סופר והשבות יעקב, שמדברים על אכילה לפני התקיעות. אבל זה מדובר שם בבן אדם יחיד שבאמת היה חולה וכולי. ולכן הרב הנקין מסכם שלכתחילה אין לאכול כלל עד סוף מוסף. אין כאן בעיה של תענית, והוא מביא מקורות להוכיח את זה. אני שמעתי שהיו כאלה שהיו שותים מים לפני התפילה. על זה, לכאורה, אין איסור בכלל. וממילא, אין גדר של תענית למי שכבר שתה. ולכן, הרב הנקין, הסבא, אפילו התיר, אם צריכים, לטעום לפני הנץ החמה בצנעה. אבל לכתחילה אין לאכול כלל אחרי מוסף, אבל הרב הנקין הצעיר, בעל המחבר, אומר שאם באמת יש כאלה שרוצים לאכול לפני התקיעות, אולי יותר טוב לאכול לפני קריאת התורה. כלומר, בגלל שמי שאוכל לפני קריאת התורה, אז אין הזלזול כל כך גדול כמו מי שהולך לאכול ממש לפני התקיעות. וכך הוא אומר בתשובה תדוו, אם אי אפשר לוותר מנהג האכילה קודם תקיעות, לכל הפחות צריך לתקן הפסקה קודם קריאת התורה מיד אחרי תפילת שחרית, שאז אין בזה זלזול כל כך למצוות שופר. אם הציבור יגיד, מה, זה דבר חדש, אוכלים לפני קריאת התורה, אז הוא אומר, אדרבה, כך יבינו חומרת הדבר. שאף פעם לא עושים ככה, אם עושים את זה כל כך, סימן שבאמת יש בעיה רצינית לאכול לפני תקיעת שופר. שמעתי שהרב סולובייצ'יק, זכרונו לברכה, גם היה מחמיר מאוד בנושא הזה, ולא התיר לאכול לפני התקיעות, והוא אמר, כך שמעתי בשמו, שהוא אמר, שמע, בן אדם הולך לקיים מצוות שופר, איך עולה על הדעת שהוא חושב למלא את הקיבה שלו, בזמן שיש כזה מצווה חשובה מאוד, מצווה גדולה של תקיעת שופר, איך ייתכן שהוא יעשה הפסקה לפני תקיעת שופר? הרבה מן התשובות שיש בספרים השונים של בני בנים קשורים לעניינים של המאה ה-20, הרבה מהם שאלות בענייני נשים, שנשים דרשו או רצו להנהיג דברים חדשים, והרב הנקין ביד אמנם קשה, לפעמים מצד שני מקל בעניינים שכדי להקל על הבעיות של הנשים במאה ה-20 שרצו להרגיש יותר קשורות לעולם של תורה ומצוות. למשל, יש לו תשובה על אמירת קדיש על ידי בנות. התשובה הזאת נכתבה בחלק ב' של בני בנים בסימן זין. ושם התשובה נכתבה ב-1984. והדיון היה אם אישה תגיד קדיש בעזרת נשים, הרי היא נמצאת במקום שאין מניין. היא נמצאת בעזרת נשים, והרב שכתב לרב יהודה הנקין כתב שהרי היא אומרת קדיש בלי מניין. קודם כל הרב יהודה הנקין מצטט שמכתב מהסבא הגדול שהופיע בפרדס, שהתיר לבת להגיד קדיש בעזרת נשים בזמן שאומרים קדיש בבית הכנסת של הגברים. כדי לדייק, המילים המדויקות של הרב הנקין, כמו שהרב יהודה הנקין, שיבדל לחיים טובים, שהזכיר, זה אפשר שאין קפידה בזה. ואותו רב אמר הרי זה בעזרת נשים שאין שם עניין. רב הנקין מעריך בבקיאות וחריפות כדי להוכיח שבעצם הבניין מצרף את עזרת נשים לנשים לבית הכנסת של הגברים, ולכן זה נחשב כאילו באותו מקום. אולי מי שהתווכח עם הרב הנקין הזקן בעניין אמירת קדיש, אולי באמת הבית כנסת היה בנוי אחרת. אבל הרב יהודה הנקין הסביר שהיום אין בעיה של צירוף. לעניין אמירת קדיש, אז כבר הוא הביא מקורות שאישה יכולה להגיד קדיש. אמנם היו פוסקים שאמרו שאישה לא יכולה להגיד קדיש, אומר הרב הנקין, זה מסתום המדובר במקרה שרק אחד אמר קדיש. הרי המנהג הקדום היה שרק אחד אומר קדיש, וכל האבלים מקשיבים, מחלקים אותו קדיש לאבלים שונים, אבל כל קדיש נאמר רק על ידי בן אדם אחד. אז ממילא יכול להיות שאין לאישה לומר קדיש לבדה שיענו לה גברים. אבל היום שאישה כל אחד אומר קדיש לבד, ממילא אין בעיה להגיד קדיש בעזרת נשים. והרב הנקין מצטט תשובה של הסבא שלו, שהוא מצא את התשובה שאחר כך נתפסה בכתבים של הרב הנקין, שהוא אומר שאני זוכר, כך הוא כותב, שבילדותי אמרה נערה קדיש לפני אנשים בקהילה של חסידים ויראים. ולכן עצם האמירת קדיש הוא לא ראה בזה בעיה. אני שמעתי ממקום מוסמך מאוד שהרב סלוויצ'יק אמר שמקובל אצלו שבקהילה שבבית כנסת, שהוא קרא קלויז של הגרוע, אישה הייתה אומרת קדיש. ואף יש מקומות שאישה הייתה נכנסת לאולם, לבית הכנסת, ואומרת קדיש בבית הכנסת. הרב הנגן ציטט תשובה של רב משה פיינשטיין, שהוא אמר שיש מקרים שאישה נכנסה לבית הכנסת, למשל לגבות צדקה או לאמירת קדיש. סימן שהיו דברים מעולם. אישה באמת אמרה קדיש, ואישה יכולה להגיד קדיש, אבל הוא אמר שהיו אפילו מקומות שאמרו את זה בבית הכנסת. לרב הנקין יש תשובה אחרת. אם אפשר להתיר לאישה באופן בודד, באופן הראי, להיכנס לשבת בסוף בית כנסת, בגלל שהיא זקנה, קשה לעלות וכדומה, ואף שם מצא מקום להתיר את הדבר. מעניין שהרב אהרון סולובייצ'יק כתב בספרו עוד ישראל יוסף בני חי, הוא אומר שעכשיו שכמה אנשים ונשים ישראל לוחמים בעד שיווי הנשים לעומת האנשים ביחס עם העליות בשביל הנשים, אם כן, אם הרבנים החרדים ימנעו אישה מלומר קדיש במקום שישנה אפשרות שעל ידי זה תתרבה ההשפעה של הרבנים השמרנים והרפורמים, אז אסור למנוע בת מלומר קדיש. הוא לא אמר בצורה חיובית שיש להגיד קדיש, אבל בוודאי שהוא התיר את הדבר, הרי הוא אמר אין למנוע מבת לומר קדיש. כמובן, יש לזה השלכות חשובות לגבי המנהגים השונים של נשים בזמננו. שאלה אחרת שעסקנו בה בדיוק לפני שבוע, מעניינת לראות את הגישה של הרב הנקין בנושא. השאלה הייתה, אם אישה יכולה לקבל, לעלות לחופה, לברך אחד משבע ברכות. ומה שהיה מעניין בתשובה הזאת, שהיא נכתבה לכלה עצמה. הכלה כתבה לרב הנקין שהיא למדה במכללות שונות, למדה הרבה תורה וממשיכה ללמוד, והיא מאוד מפריע לה שלא יהיה חלק לקרובות ולחברות שלה בחופה. ולכן היא שאלה כמה רבנים, האם יש מקום להשתתף באמירת שבע ברכות תחת החופה? וכולם השיבו, כל הרבנים שהיא שאלה, השיבו שבאמת קשה לכתוב למה שזה אסור, אבל זה לא מקובל. ויש לה צער גדול וכו'. וכאן הרב הנקין כותב, קודם כל, יש מקום לקרוא אנשים לחופה, והוא הציע שני דברים פשוטים. א', הוא אמר, היום יש מנהג שיש מישהו שהוא כאילו מנחה את הערב, הוא אומר מי יסדר קידושין, מי יקרא את הכתובה, מי יגיד את הברכות וכו'. אז דבר זה ודאי אפשר לכבד אישה. אמנם יש ציבורים שונים שזה לא נחשב כבוד הציבור שאישה תדבר בכלל בפני הציבור. וזה אין אומר, במקומות כאלה, אז באמת אין זה מן הצניות, אבל במקומות שאנחנו מכירים, שיש נשים מרצות, יש נשים מדווחות ברבים בענייני ציבור, אז ממילא היא בוודאי יכולה להכריז מי המסדר קדושין, מי המעידים וכו'. וגם כן, היא יכולה לקרוא את הכתובה. הרי קריאת הכתובה אין בזה שום עניין קדוש. סך הכל זה שטר שרק מודיעים מה כתוב בתוכו. ודרך אגב, הרב הנקין מאיר, להפך, כשאישה שהיא חברה של הכלה קוראת את הכתובה, אז אולי הכלה אפילו סומכת על ידה יותר, היא באמת מאמינה שזה מה שכתוב בתוך הכתובה. אבל להתיר, לברך שבע אחות אחת החופה, הרב הנקין כותב, אפילו נמצא מקור להתיר את זה, לא להתיר. והוא מסביר בגלל שזה יביא לידי זלזול וכו' וכו'. אבל הוא הוסיף עוד הערה מעניינת מאוד, שכדאי להזכיר, שהיום בסעודות של חתן וכלה, אז נוהגים להגיש שבע ברכות. הלכה שהיא לא כל כך ידועה, אינני יודע למה, היא שאם אין מניין, ומברכים ברכת חתנים, ומברכים ברכת המזון, חתן וכלה ואולי עוד כמה אנשים, אז יש ברכה אחת שאומרים אותה גם בלי מניין, גם בלי השבע ברכות. וזה הברכה אשר ברא. ואפילו הסבירו שרוב הברכות, למשל סוף תסיס ושמח תשמח, אינן מתחילות בברוך, בגלל שהן ברכות הסמוכות לחברות. אבל הברכה האחרונה, ברוך אתה השם אלוהינו אשר ברא ששון ושמחה, כן מתחילה בברוך. למה זה לא נחשב סמוך לחברתה? והתשובה היא בגלל שהברכה הזאת נאמרה לבד. כשאין אפשרות להגיד שבע ברכות, אז אומרים ברכת אשר ברא. אומר הרב הנקין שאישה יכולה לברך אשר ברא. אם יש שבע ברכות במעמד רבים, אז פשיטה, אומר לא לכבד אישה. אבל אם מזמנות נשים לעצמן ביחד עם החתן והכלה, במשך שבעת ימי המשתה, אפשר לברך ברכת אשר ברא, והוא מעריך כדי לבאר את המקור שלו לרעיון הזה. אחד מן התשובות שעניינה אותי באופן מיוחד, זה בעניין קלות ביום החתונה. אני מעולם לא הבנתי את המנהג שאישה מגיעה לחופה בינומה. ואחר כך היא הולכת לחדר ייחוד, ואז אנחנו פוסקים שאחרי הייחוד בוודאי היא נשואה. ממילא, למה היא לא חייבת ללכת בכיסוי ראש בזמן סעודת הנישואין? אצל חלק מאחינו, עדות המזרח, הם אינם עושים ייחוד אחרי החופה, אלא חתן וכלה נכנסים ישר לסעודה, והייחוד נעשה בערכי הסעודה, הולכים הביתה. לפי מנהג הזה, אני מבין שהכלה במשך הזמן של סעודת הנישואין, היא בעצם סעודה שבין האירוסין לבין הנישואין, ממילא יש מקום להתיר שהיא תלך בלי כיסוי ראש, ונדמה לי שהרב עובדיה כתב על זה באריכות. אבל לפי מנהג אשכנז, איזה היתר יש לבנות לא ללכת עם כיסוי ראש בזמן סעודת הנישואין? הרב הנקין בחלק ג', סימן חף ג', כתב בכלל כמה וכמה תשובות שעוסקות בעניין כיסוי ראש. הוא בונה את הבניין מהמסדת התפחות להסביר ולהקיף את כל ענייני כיסוי ראש, גם בבית וגם בחוץ, כדרכו בכל התשובות. אבל תשובה אחת קצרה יחסית נכתבה על השאלה הזאת. וכאן מעניין, אמרתי שהרב יודנקין בכמה וכמה תשובות הגן על, או תמך והרחיב דעתו של הגאון סבא שלו. וכאן אנחנו נפגשים גם בענייני נשים, ענייני חתונות, וגם בשמועה ששמעו על סבא שלו. אחד כתב לו ששמע שהרב הנקין התיר לכלה בזמן הנישואין, בזמן הסעודה, ללכת בלי כיסוי ראש. רב יהודה הנקין כתב לו, אינני יודע, על סמך מה אתה אומר שהסבא שלי התיר את הדבר הזה? אותו רב שלח לו מכתב שני, והוא אמר שהוא שמע שבארצות הברית, או בני תורה שהם יוצאי ארצות הברית, אמרו שגדולי הרבנים בניו יורק, הקלו שקלה לא תכסה את ראשה בליל החתונה. קודם כל הרב הנקין אומר, תשמע, זה מנהג, אם זה מנהג ארצות הברית, אז מה לך ולמנהג שלהם? שהרבנים שם יפסקו מה שיפסקו. אותו רב רצה לדעת מה דעת הסבא הגדול, ובאמת מה לך? הרב הנקין השיב שאני לא דיברתי עם הסבא שלי בעניין זה. גם הרב הנקין כותב, כשאני התחתנתי והסבא היה מסדר קדושין, לא דיברנו על זה. אמנם זה נכון שהרבה הרבה נשים אינם מכסות את השערות בזמן הסעודה, אבל אינני יודע שאנשים באופן מיוחד התירו את זה, או במיוחד שהסבא שלי דיבר על זה. אבל בכל זאת, הרב יהודה הנקין מצא מקום להתיר דבר כזה. וקודם כל, הוא ירד לעומק הדברים כדי להבין את עצם המושג של כיסוי ראש הקלה לפני שהלכו הביתה, לפני שהייתה בעילת מצווה. אז הוא אומר שבוודאי הוא לא חושב שיש כאן עניין דאורייתא. בוודאי אם לא יוצאת החוצה. ולכן הוא חושב שכל הדין הזה שצריכים לחסות את הראש לפני שהם הלכו הביתה, זה רק דרבנן. זה רק עניין של דת יהודית, והוא מסביר, וצריכים לראות את כל התשובות שלו שדנות בעניין, שזה מבוסס על דת יהודית שהיא משום חציפות וחשש זנות. וזה לא שייך ביום החתונה. לכן נהגו כן. ולכן הוא אומר, במנהג שלא לחסות ראשה אחרי החופה למחרת, שפיר נהגו כן, כיוון שעדיין אינו מדאורייתא. הוא אומר שאין האיסור בכלל מפורש, ואין להרר אחרי אותם ענקי הרוח שלא מיכו במנהג, ואנחנו מישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. כמובן, אי אפשר להעלות על הדעת שרב הנקין עסק רק בתחומים של הסבא שלו עסק בהם או ענייני נשים, אבל הזמן רץ ואין לנו אפשרות לדבר על הרבה תשובות חשובות אחרות. בכל אופן נזכיר אחד שהוא מופיע בחלק ראשון, וזה מראה על יחס שלו למנהגי ארץ ישראל. שאלו אותו, או כנראה בזמן שהרב הנקין היה רב בבית שאן, אז הייתה ישיבת ערב, ששאלו אותו אם אפשר לעמוד בזמן הצפירה ביום הזיכרון, והאם אין בזה משום ביטול תורה. הרב כותב ומדבר כמובן על הבעיות של הפסקה של לימוד. המהלך בדרך ושונה, מפסיק ממשנתו וכולי. אז הוא מביא מקורות ודן בהם, ומסיק, אין לאסור הפסקת לימוד ארעית שלא ידי דיבור, ובפרט כשהיא מתחייבת מטעם נימוסי המדינה ואינה מצד הלומדים. אין איסור להפסיק בשתיקה בעת צפירת האזכרה ביום הזיכרון לחללי לשואה ולחללי צהר. והוא מביא מקורות על כך. הוא אומר שאם מישהו רוצה שלא להחשיב את הזמן הזה כביטור תורה, אפשר לו לעמוד ולחשוב על לימוד תורה באותו זמן. הוא אומר, וכך הוא כותב בסוף, לצאת ידי כל החששות, גם כי אינו כבוד לנופלים לכבדם בדבר שיש בו חשש, יש לקום לערר בלימוד בשתיקה למשך דקות הדומיה, ואחר כך לחזור ללימוד בקול. וזה לא נקרא הפסק. מעניין שעצם העמידה בזמן הצפירה של יום הזיכרון ויום השואה, בכלל זה לא נושא לדיון. באחד מן התשובות שמופיעות בכרכים הבאים, העירו לו על כך ואמרו לו שבאמת הוא משווה את יום הזיכרון ליום השואה, ואולי יש מקום לחלק ביניהם. הרב הנקין עמד בדעתו, שכמובן הוא לא דיבר בכלל על בעיה לעמוד בזמן הצפירה, רק הוא אמר שאם יש מקום לחשוש להפסקה בלימוד תורה על ידי האמירה הזאת. ולכן הוא אומר שכדי לצאת את כל החששות יש מקום ללמוד באותו זמן, וזה ודאי נחשב כבוד לחללים ולנופלים ולקורבנות שאנחנו מזכירים אותם באותם שעות. זה רק דוגמה לכמה וכמה תשובות שמופיעות בענייני ארץ ישראל, בעניינים מודרניים וכדומה.